נחלק לכם את הדף הזה שחילקנו פעם שעברה. זה דף אחד ויש לו גם קטע שני, צד שני. וואו, זה קטע? תעשה מצווה, תרד לספרייה, יש שם מכונת צילום בתוך, אתה מכיר אותה?
כן, כן.
תצלם את הצד השני. לא את הצד הזה. כן, בדיוק.
כמה אופן?
תעשה כפול 10. מוזר, צילמתי את זה. מוזר. טוב, בסדר. ובכן, מה שאנחנו ראינו, אני אעשה איזה חזרונת קטנה. מה שאנחנו ראינו בפעם הקודמת היה שבעצם ראינו את קטע ד', בעצם ראינו את קטע ד', וקצת השלמנו אותו משורות מסוימות מקטע ה'. טוב, זה מה שעשינו. כי כשהוא אמר קושי גדול, הוא פתח רב קוק ואמר בקטע ד', קושי גדול יש בציור של השגת האלוקות ויחסה לעולם, על פי הציור של ההוויה האלוקית מחוץ להוויה של העולם, הוא הציג לנו תפיסה דתית של אלוקים שהוא אי שם, ואנחנו פה, שהוא בשמיים ואנחנו לארץ. אז הוא לא, ההסבר שהוא נתן, הוא אמר איזה סוג של אנחנו הנבראים בשורה השלישית שם חסרים ממניעת הצלחתם להיות כאלוקים, איזה משהו שמדגיש איזה מרחק, איזה פער קשה. ובקטע ה' הוא קורא לזה קנאה באלוקים. זאת אומרת, הוא נותן לזה איזה אפיון יותר, קצת שונה, זה לא בדיוק אותו דבר מה שמופיע בקטע ד', זה קצת שונה, וזה מאוד מאפיין את הרב קוק, שהוא מתייחס הרבה פעמים לאותה תופעה ונותן לה גוונים שונים. תודה רבה. תודה רבה. כן? אז מה שקורה זה שבקטע ד' הוא נותן לנו באופן כללי איזה, את הקושי של התפיסה הטרנסצנדנטית, נכון? הוא אומר קושי גדול יש בציור של השגת האלוקיות, ובקטע ה' הוא קורא לזה קנאה. אז הוא, אנחנו רואים שרב קוק בעצם, הייתי אומר, יש לו נטייה לא להישאר בעמדה שהוא קורא לה, אנחנו נראה את זה להלן, העמדה המונותאיסטית, כך הוא קורא לעמדה הזאת. יש לו נטייה לפתח אותה. זאת אומרת, לא אומר זה מילה לפתח בעצם היא לא נכונה, אלא לפתח את העמדה שהוא יקרא לה איזה שם אחר, אנחנו נראה. אבל העיקר לא העמדה הזאת. לא שהעמדה הזאת היא לא טובה, לא שהעמדה הזאת היא לא נכונה, אין בכלל דבר כזה, אלא הוא מרגיש שכאילו יש אנשים שלוקחים את העמדה הזאת למקום שמוביל אותם לחוסר הבנה של הדעת, של האמונה. זה מוביל לקשיים מסוימים. כמו שאמרתי לכם בפעם שעברה, יש מספיק הוגים, שהעמדה, מה שקוראים המונותאיסטית, היא מאוד מאוד מדברת אליהם. היא מאוד בפיתוחים שלה. תלוי איך לוקחים אותה כמובן, כן? בכל מיני צורות. אבל העמדה הזאת של האלוקים ששם ואנחנו פה, דווקא האחרות של העולם והאחרות של אלוקים, הם מדגישים אותה. כן? וההפך, כל דבר שהרב קוק מדגיש את העניין של האחדות האלוקים והעולם, הקשר בין הדברים, תקרא לזה פנתאיזם, פננתאיזם, אימננציה, כל הדברים האלה, ההפך, להם יש איזה סוג של רתיעה מזה. אתם מבינים? זאת אומרת, יש פה איזה סוג של מאבק ממש ממש עמוק בין שתי דרכי אמונה, ממש בין שתי דרכי אמונה. וכל עמדה, הייתי אומר, כאילו, זה קצת מוזר למי שעומד מהצד, לראות את הטענות של כל אחד, אבל כי כל אחד צועק בקול את העמדה שלו, ברור? הוא צועק, אני צודק, אני צודק. ובאמת, מה זה אני צודק? זאת אומרת, באמת זה דרכים שונות לעבודת השם. למשל, כן.
גם
השיעור
הזה, גם שיעור שבא, איך שזה ברור שכאילו כל אחד צד שלו וזה... אף אחד אסור לומר, אסור ממש, אסור לומר לאף אחד שהוא טועה.
כן.
וכאילו, הרמב״ם היה מסכים שגם מי שחושב הפוך ממנו, אז הוא בסדר, וכאילו, והחסידות הייתה מסכימה לומר שמי שחושב הפוך ממנה.
לא, אני, תראה, א', אני לא יודע. באמת לא יודע, הרמב״ם, אני מניח, בוא נגיד כך, הרושם הוא שהוא היה פחות סובלני. החסידות, היא אומרת את עצמה. הם לא כל כך אנשים...
הוא אומר שהקדוש
ברוך הוא
משהו אחר ממנו,
עובד
עבודה זרה, וכאילו כל
מיני... אני לא יודע, הם לא כל כך שוללים. אין כל כך, תראה, בדרך כלל ההוגים האלה, הם לא כל כך מתפלמסים, אלא הם אומרים את עצמם. הם מאוד מבטאים את עצמם בצורה מאוד חזקה, אז אתה מתרשם שאם היית מביא עמדה אחרת, אתה אומר, לא, מה פתאום, לא יעלה על הדעת, משהו כזה, זאת ההתרשמות. אבל הם לא מתפלמסים, הם לא מאמתים עמדה מול עמדה, הם אומרים את עצמם. אתה מבין? למשל, הרב קוק היה יכול להגיד את עצמו, איך הוא תופס את האלוקים, למשל, אם לא היה לנו הקטעים האלה. הייתי שואל אותך, מה הרב קוק? הוא אמרתי, שמע, הרב קוק, אתה מתרשם, עשרות, מאות, אלפי הקטעים שלו, אתה אומר, הרב קוק, הוא לא עמדה מונותאיסטית, הוא די יותר קרובה, אני נקרא לזה. פננטאיזם או משהו כזה, הוא אומר את עצמו. אתה שואל, מה הרב קוק אומר אם מישהו יציג עמדה אחרת? לא יודע, או שהוא פתוח, או שהוא סגור, או שהוא ישלול, או שהוא לא ישלול. עכשיו, פה אתה רואה שהרב קוק, הוא לא שולל, אתה רואה גם את היחס שלו, יש עמדות שהוא שולל לגמרי, למשל. כשנדבר על שפינוזה, כן? אז הוא ממש ממש שולל את זה במילים חריפות. את העמדות האחרות, הוא כאילו אומר, שמה, ככה, אתה מבין? יש עמדות שהוא חצי מסכים, יש עמדות שהוא לגמרי, שהוא שולל יותר. יש איזה קטע, למשל, כנראה העמדה, יש קטע אחד שלדעתי הוא לא לגמרי ברור, אני לא הבאתי אותו לפניכם, מופיע באחד הקבצים, ששם הוא משתמש במילים יחסית חריפות אל העמדה המונותאיסטית. עכשיו, מה המילים החריפות? אני רוצה שתבינו. כל המילים החריפות נבואות, לא מזה שהיא לא נכונה. אצל הרב קוק, זה לא שהיא לא נכונה או כן נכונה. לא זה הגישה שלו בכלל. אלא היא מתאה. היא מחוללת אצל האנשים איזה משהו שהם לא מדויק, ולכן זה מביא לדברים לא טובים. זה ככה, זה, אתם מבינים? הגישה, אני אשתמש בשפה חריפה, היא גישה חינוכית, אי אפשר לומר כך. לא גישה מטאפיזית. זאת אומרת, תגיד לו, רב, אבל עזוב עכשיו אנשים, הם מתבלבלים, הם לא יודעים. אני אומר אותך, אנחנו יושבים בבית מדרש, אנחנו בודקים שיטות, דרכי, תפיסת האלוקים, שאלה במטאפיזיקה. מה אתה, מי נכון? לא יודע מה הוא יאמר לך. אני לא יודע מה הוא יאמר, כי הוא היה תמיד, הרי מה העמדה של רב קוק תמיד? העמדה שלו תמיד היא עמדה מכלילה. זאת אומרת, תמיד הוא מנסה למצוא איזו עמדה שמוצאת את האור בכל שיטה, ובסוף תופסת עמדת כוללת שמצליחה לאחד את השיטות. הנטייה שלו היא לא לשלול. אני לא מדבר על דברים שליליים, שליליים. גם שם הוא ימצא ניצוץ, גם שם הוא ימצא הרי איזה אור, איזה משהו. אבל הנטייה הבסיסית של רב קוק היא לא נטייה של שלילה מטאפיזית, אלא הוא אומר כאילו זה יוביל, מוביל אנשים. זה גורם לבעיות, כך הוא אומר לך. בקטע הוא חריף, הוא אומר יש אנשים שזה, זה, 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 הוא אומר... זה גורם לאנשים תפיסות לא טובות על אלוקים, וזה גורם לנו שאנשים עוזבים את הדת. אתה מבין? כאילו אומר, תשמע, זה לא עושה לנו טובות. אנשים כך תופסים את אלוקים, זה הוביל אותם לתפיסה לא נכונה, וזה גורם לעזיבת הדת. עכשיו, הוא לא אומר לך שזה באמת צריך לגרום לעזיבת הדת. תגובה? עכשיו, זה יהיה של קריאה, ככה אני קורא את זה לפחות. אפשר לקרוא את הקטעים של הרב קוק. תראה, יש בנושא הזה... אני אספתי בערך משהו כמו, אני יודע מה, נגיד, 40, 50 קטעים, משהו כזה, 40 קטעים שעוסקים ישירות, אני לא יודע הרבה מסביב, בסוגיה הזאת, בכל הכתבים של רב קוק. אז אני עובר על, פשוט ישבתי והתחלתי לחפש אותם, אחד אחד, בכל הקבצים, בכל המקומות, לחפש אותם, בסוגיה הזאת. אז אני אומר, זאת ההתרשמות שלי, כשאתה עובר על כל העם, על כל הקטעים. ובאמת, זה יותר מעניין גם. השלילה היא לא כל כך מעניינת. מישהו שולל את השני, אומר לך, אתה לא. אתה מעניין אותך כל אחד מה הוא אומר, מה התפיסה שלו. עכשיו, כשאנחנו עומדים מן הצד, אני יכול להגיד לך ש... למשל, אתה כלומד עומד מול הרב קוק. נגיד שרב קוק אומר, מה, התפיסה המונותאיסטית? עזוב, זה ילדותי, זה לא רציני. נגיד שהוא אומר לך דבר כזה. בסדר? טוב, טוב. בסדר. אתה גיבור. בסדר. עכשיו, אתה קורא הוגה, נגיד, כמו לוינס, ואומר לך, התפיסות הפנטטיסטיות זה עבודה זרה, זה פשוט עבודה זרה, דאורייתא או דרבנן. נראה, בסדר? נגיד. עכשיו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה יכול להגיד, א' צודק, השני טועה, או ב' צודק, הראשון טועה. בסדר, אפשרויות לו. ולמה החלטת כך? למה, מה קרה? לוינס חמור? הרב קוק לא יכול להגיד. גם הלוינס לא נעים להגיד את זה, אבל סתם, לא משנה. מה, מישהו פה, או בובר, שהולך לכיוון יותר מרחיק, איזה דיאלוגי, או הרב סולובייצ'יק, שיש להם רתיעה מתפיסות פננטיסטיות. כן? או כל... מה? למה? מה קרה? מה יש? כל אחד יש לו את העמדה שלו. עכשיו, כשאני עומד מן הצד, ואני רואה אנשים גדולים, נמצאים במחלוקת הזאת, אני אבוא ואחריע? הוא טועה? מישהו פה טועה? רב קוק טועה? רב סולובייצ'יק טועה? איזה מין אמירה הזאת? זה ילדותי. אתה מבין? אני. כך אני רואה את הדברים. עכשיו, אגב, יש קטע מאוד יפה אצל רב קוק. אני אביא לכם אותו. נדמה לי, אני חושב, אני לא חושב שיש לי את זה פה, אני אולי למד אותו ב... לפעמים אני לומד אותו בשיעור הראשון בכתבי הרב קוק. אני לא חושב שיש את זה פה. ושם הוא אומר כך, כשאתה רואה הוגים חולקים וצועקים אחד על השני, וכל עוד אומר, אני צודק, אני צודק, אז הוא אומר, תשמע, הוא חייב לומר את זה, כי הוא מביא את הרעיון, אבל אתה צריך לקחת לאסוף מכולם. כך הוא צריך לאסוף מכולם. למרות שכל אחד שולל את השני, הוא אומר, אנחנו... כל אחד הוא נהר, ואנחנו אוספים מכל הנהרות ולוקחים מכולם. הוא אישית גם נטה לזה. זאת אומרת, לאסוף מכולם, ולקבל, ולא לשלול, ולראות את אותו. עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם, לא מרגיע אותך.
ממש לא.
למה לא?
מה זאת אומרת? אני צריך להכריע כמו אני סובר, אז...
לא, אתה לא צריך להכריע, אתה סובר בשבילך.
להכריע בשבילי, כי אני סובר שזה הדבר הנכון.
מה זה הנכון? אז זה נכון. באיזה מובן נכון?
נכון במובן של אמת או שקר.
אין אמת או שקר. קלח לך מהאמירות האלה. מה זה אמת או שקר? אמת או שקר. יש דרכי השגת השם. כולם עובדי השם.
אז נראה שכל נהר, כל נהר, כל הוגה, אז הוא צריך להילחם, ואנחנו מלקטים מהצד.
לא מלקטים מהצד. אנחנו יודעים להעריך כל אחד את עוצמתו. אז אני אומר לך, אדוני היקר, איפה אתה? אתה משמע, אני יותר מתאים לי הנהר הזה. בבקשה, אני הנער הזה, בבקשה.
אז זה לא אחרת, זה אדם עם עוצמה.
איזה עוצמה בדיוק? מה העוצמה פה? שאני בוחר?
כאילו אם הרב, כאילו כמו שהנערות הגדולים, הם מורים את הנערות שלהם בעובדות כזאת, כי זה העולם שהם חווים את זה בצורה מאוד חזקה, והם מאוד מאוד מאמינים בזה. אז אם אתה באמת מאוד מאוד מאמין באחד הצדדים, אז אתה מן הסתם תשלול את ה... צד השני, או לא תשלול, אתה מאוד, כאילו...
בסדר, זה נכון. תראה, למעשה זה מה שקורה, כשאתה בעמדה מאוד שלך, אתה רואה את הדברים בצורה מסוימת, אתה כאילו מתקשה לראות את הדרך השנייה, אתה מתקשה, אבל אתה לא יכול לשלול אותה. אתה מתקשה. אתה יודע, זה מזכיר לי משהו נחמד. היה פה בא הרב יהושע שפירא, ומישהו שאל אותו, היינו בעדי, נפגש איתו באיזה, לא יודע איזה הקשר, אז מישהו אמר, תגיד לי, בישיבת רמת גן לומדים הרב סולובייצ'יק. אז הוא... הייתה את התגובה, הייתה תגובה נורא מעניינת. אמרתי, שמע, לא, אבל... לא יודע, אנחנו במקום אחר. רב סולובייצ'יק זה לא זה משהו לא נכון, משהו זה דרך. זהו דרך, הכל בסדר. אנחנו לא יודע, מקום אחר, אנחנו... אתם מבינים, הוא כאילו, הוא לא שלל אותו, הוא רק אמר, תשמע, אני שרוי. אני שרוי בנהר אחר, אני שוחה בנהר אחר. לא יודע, לא פתוח לנהר, לא... הוא לא שולל, הוא לא אומר לך, הוא לא פוסל כמובן, הוא לא יכול גם לפסול. הוא לא בר סמכא, לא בר סמכא, בשום רמה לפסול מישהו. אבל לא אומר, שמע, זה לא... יש שם דברים, יש שם... אז מישהו שמאוד שקוע בעולם שלו, אבל הרבה פעמים כשאנחנו לומדים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו איזה מבט יותר רחב, דרכים שונות, בעיקר שהרב קוק בעצמו עושה את זה. אני יכול גם לעשות את זה אם הוא לא עושה, הוא יכול להגיד את שלו, ואני אומר, תשמעו רבותיי, הרב קוק אומר את שלו, ותדעו לכם שבמקביל עומד לידו מישהו וצועק צעקות אחרות לגמרי, לגמרי, אתם צריכים לדעת את זה. מותר לי לפתוח לכם את הראש, לפתוח לעצמי את הראש ולהגיד שיש דרכים ויש שיטות. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בעולם הרוח, אין דבר כזה אחד, שרק אחד אומר משהו. תמיד יש דעות. בכל עמדה שתמחפשו, תמיד יהיו דעות. תמיד יהיו מחלוקות, תמיד יהיו זה, אז עמדות שונות. אז אנחנו אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מה כל כך אתם, מה אתם כל כך נסערים מהמדרש של אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אני לא מבין, מה אתם, היום נולדתם? מה קרה?
אין לי בעיה עם עמדה שמסתכלת לגעת דברים במקומות שונים, אבל אני גם מבין עמדה שכן, כאילו אני יכול, אני לא חושב שזה אסור להגיד על משהו שהוא לא נכון. מותר להגיד משהו שהוא לא נכון, אני לא אומר משהו שהוא לא נכון.
תשמע, אם מישהו נלהב ואומר משהו שהוא לא נכון וכו'. אני אגיד לך, כשמישהו אומר לי את הדבר הזה, אני תמיד טיפה חשדן, שמה הוא לא עשה את המאמץ. תראה, אם זה ההוגה עצמו שיצר את השיטה, אז כמו שאומר רב קוק, אין לנו תלונות כלפיו, הוא המציא, הוא זה, הוא ברור שהוא חייב כדי להיות מה שהוא, כך אומר רב קוק, הוא חייב לשלול את האחרים, בסדר. אבל כשבא תלמיד ולומד את זה, אחרי אותו הוגה, והוא אומר, שמע, הוא טועה, וזה, תמיד יש לי איזה סוג של חשדנות, למרות שלא בטוח בזה, ויש לי סוג של חשדנות, שהוא לא באמת ניסה להעמיק ולתפוס את עומק התפיסה השנייה. הוא מאוד אחוז בעמדה שלו, והוא מאוד רואה את עוצמתה. את העמדה השנייה הוא שמע, הוא ראה, הוא קרא משהו, אבל הוא לא ניסה לחדור לעומק החוויה האמונית שיש שם. מבינים? וכשאתה עומד מול עומק החוויה האמונית של האחר, אתה נכבש בזה, ואתה אומר, שמע, זו דרך. זו דרך. פעם לי, כי באופן אישי הייתה לי פעם חוויה כזאת, אתם יודעים שלייבוביץ' תמיד זכה לקיתונות מכל הכיוונים, בגלל האמירות החריפות שלו והשיטה הקיצונית שתמיד הציג וכן הלאה וכן הלאה. למרות שתמיד טוענים שהעמדה של לייבוביץ' היא עמדה מבחינה דתית, לגיטימית וכן הלאה, אבל יש בה כל מיני מחירים, טוב. מה שלא יהיה, תמיד לייבוביץ' בכל ההרצאות שלו היה מציג דברים בצורה כך חריפה וקיצונית, שאתה גם לא ידעת מה עומד מאחורי זה. ואני פעם אחת יצא לי לשוחח איתו שיחה ארוכה, הלכתי אליו בביתה, ישבנו, דיברנו בעריכות, וכל כך התרשמתי מאיש האמונה הזה. האמונה של בן אדם, הבן אדם הרשים אותי ביותר. זה עולם שמאוד מאוד רחוק מהעולם הדתי שלי. מאוד. באמת מאוד. זאת אומרת, המכלול של התפיסה הדתית שלנו הוא מאוד שונה. אבל כל כך הרשים אותי, ראיתי איש אמונה במלוא עוצמתו. בדרכו. כי אתה רואה את זה, אתה נכבש בעוצמה. יש שם משהו, יש שם משהו אמיתי, זה לא משחק. זה מה שאני רוצה לומר. עכשיו, אם אתה פתוח לזה, ואתה מוכן להיות פתוח ולעבור, ולראות, להיכנס לראש שלו, קשה לך, אתה יכול לבוא ולומר, שמע, אתה בודק את המחירים, הרי תמיד יש איזשהו, מה זה מחירים? תמיד יש איזשהו קושי מסוים פה, כמו שאוף קוקו, יש פה קושי פה, קושי פה, הם יגידו לו, יש לך קושי אצלך. תמיד יש קושי, כן, אבל... אז כל אחד יציג את הקשיים, אבל... אתה רואה את העוצמה ואתה רואה את זה. עכשיו, אני לומר את האמת, גם במקרים מסוימים, כשאתה רואה את הלהט, אם זה נאמר על ידי רב קוק, אז כמובן אני סלחן, כן, אז בסדר, אבל... אם אתה רואה מישהו אחר שהוא בלהט שולל, נגיד את הרב קוק, הוא אומר, אצלי זה מורה חיוך. ברצינות? מורה אצלי חיוך. כן? עם כל הדברים הנכונים, הוא מעלה נקודות אמיתיות. זה מראה חיוך, הלהט הזה, כאילו השני הוא פשוט, זה טעות מן השורש. אתה רואה זאת מחלוקת יסודית, הורי הגדולים, הומיים גדולים, נמצאים בשני הצדדים של המתרס. מה? אתה יכול לבוא ולהגיד השני עובד עבודה זרה? לא, באמת. לייבוביץ' הרי היה שלל את הרב קוק, הוא טען ששלשל את העבודה זרה, ריהה למערל והרב קוק, ואמר כל מיני דברים חמורים כאלה. אז מה? אתה יכול להתייחס ברצינות לזה? מה? למה שתייחס ברצינות? אתם מבינים? אז הוא אמר. ואחרים שאומרים שלייבוביץ' בכלל, הוא בכלל לא יודע, אין לו חלק ונחלה באלוקי ישראל. אני לא יודע מה הוא בכלל, מה אמרו עליו, מה לא אמרו עליו. מה, אני צריך לקבל את כל אלה שאומרים את זה? לא, לא לקבל את עמדתו. אני אומר ש... אתה אומר, יש מישהו שבא ואומר את זה בלעד. אתה רוצה, תהיה אתה במקום הזה, תהיה במקום הזה. מישהו, מה אתה... אתה לא חייב, אתם, אף אחד לא חייב פה דין חשבון לאף אחד. תדעו את זה, אתם לא חייב, אין שום מבחן בסוף העסק. אתה צריך לעמוד באיזה תקן, אז זה אתה מול אלוקיך. זה הכל, זה הכל. אתה תהיה בצורה הכי מעמיקה, אין אמת או שקר. אתה מול אלוקיך, אתה מול התפילה שלך, מול דרכי עבודת השם שלך. וזה דבר שאדם, עם הזמן, רוכש לעצמו את דרך האמונה שלו. הוא נחשף לדברים, הוא פותח, הוא רואה, הוא במקום מסוים, הוא נוגע בדברים ומתחבר. עכשיו, יש עולמות שלמים שבכלל לא מוכנים לעשות מה שאנחנו עושים פה עכשיו. הם אומרים עמדה אחת, את כל השאר, קודם כל הם לא מציגים. דבר ראשון, הם לא מציגים עמדות אלטרנטיביות. זה הפתרון הטוב ביותר, כן? אין אלטרנטיבה. מה שאני אומר, זוהי אמת, האמת וכל האמת. ואחרים, שמענו שיש משהו כזה באיזה מקום, כל מיני. גם על הירח יש דברים מוזרים, אבל זהו, בזה זה נגמר. כן? וסביבנו אנחנו מוצפים עמדות כאלה, נכון? ולא יעלה על הדעת שבחב"ד ילמדו את ברסלב. נכון? ולא יעלה על הדעת שברסלב ילמדו חב"ד. ולא ילמדו, יעלה על הדעת שבנדע, בהר המור ילמדו את ברסלב. נכון? לא. למה? למה? למה כן? בסדר? זכותו של כל אחד להיות אני צודק, וכל האחרים הם לא קיימים. קודם כל לא קיימים. עכשיו, אנחנו אומרים הם קיימים. הם קיימים גם קיימים. רב נחמן לא נעלם בזה שאתה לא מלמד אותו. הרב קוק לא נעלם בזה שאתה לא מלמד אותו. לא נעלם, פשוט התלמידים שלך לא מכירים אותו. זה הכל. הוא לא נעלם. ובאמת הגדולה כולם נמצאים. אז מי שיש לו קצת פתיחות ומוכנות, וההפך, הוא הצרות האופק גורמת לו לתחושה של מחנק. פשוט מחנק. שמלמדים אותו דבר אחד, הוא יודע שבסביבה יש עוד הרבה דברים, אבל פשוט לא מספרים לו על זה. יש שיטות, יש דרכים כאלה. ודאי לא דרכי, זה ודאי לא. אני לא מתחבר לזה, זה לא... האמת לא נהיה... האפשרויות קיימות. הצבעים קיימים. אני חושב גם שהרב קוק באמת לא פחד. הוא לא פחד, אפילו מהכפירה הוא לא פחד. ודאי הוא לא פחד מעמדות רוחניות אחרות. הוא לא מפחד מאף אחד. משתמש, לוקח. הוא היה מאוד פתוח, הרב קוק, לקחת כל העולמות. באמת, ככה, עם פתיחות רחבה. ובאמת, הוא ידע ללקט דברים. אפילו הרמב״ם, שהוא יש לו איזה... ברור שיש בהם איזה מרחק. צריכים לראות באיזה עדינות ובאיזה עירת כבוד ובאיזה... כשהוא חולק עליו, אז באיזה... אז הוא יכול גם לחלוק עליו, בסדר. הוא זומר את טענותיו נגד הרב. אני רוצה להגיד לכם משהו בנושא הזה, כיוון שנגענו, אני מבין שאתה רונן נגעת באיזה נקודה, אז אני רוצה להגיד אותה לפני שאנחנו לא ממשיכים הלאה, העניין הזה של מזכירים פה, העניין של עבודה זרה וכולי. עכשיו תראו, אני רוצה להציג לכם איזה מהלך קצר, אבל אני חושב שהוא מבהיר משהו. תראו, עבודה זרה, מה שמאפיין אותה, בעומק של עבודה זרה, זה העלהת הטבע. כן? זה העומק של עבודה זרה. זאת אומרת, פולחן הטבע. כן? מה זה אומר פולחן הטבע? מה זה אומר פולחן הטבע? זה אומר שהנהר קדוש. הנהר קדוש. ההרים קדושים. השמש הירח, הכוכבים, הרוחות. לכן הם יעבדו את ההר, את הנהר, את הטבע. יש שם רוח, יש שם קודש, יש שם... הבנתם? יש רוח בטבע, בעולם. בסדר? זה התמצית של עבודה זרה, ולכן יש פולחן הטבע. אז אפשר אפילו להשתחוות לחיה. כי יש אלוהות בכל. יש אלוהות בכל. אז האל, מבחינת עבודה זרה, הוא האלים שורים בתוך הטבע. עכשיו, זה לא רק בתוך הטבע הגס, בתוך ההר, או ההר הוא קדוש, או הנהר הוא קדוש, אלא גם בטבע שלי. גם אני חלק מהטבע. גם האדם הוא חלק מזה, במובן מסוים. האדם איננו שונה באופן מהותי מכל מה שסביבו. לכן, קודם כל, גישה אלילית כזאת, כן? אז קודם כל יש בה איזה יסוד, שפולחן הטבע, לכן אפשר לקרוא לזה יסוד פנתאיסטי. האל והטבע הם אחד מבחינתם. יש בזה איזה יסוד פנתאיסטי. אבל גם האדם הוא חלק מזה, האדם הוא לא שונה, לכן הוא לא יצור שונה משאר היצורים. לכן האדם באופן מהותי הוא כמו נמלה. גם הנמלה היא לא סתם נמלה. כולם יש אישור קו. ברור, יש אישור קו. הכל הוא משהו, יש בו משהו. אז לכן אדם הוא יהיה פחות או יותר נמלה. או ציפור, או פרה. מה?
או שמש.
שמש אולי, לא יודע, זה קצת מוגזם לגב, אולי, נגיד. עכשיו, במובן אחר, בעבודה זרה, האדם הוא חלש ביחס למציאות סביבו. לכן הוא עובד את המציאות סביבו. הוא חלש במובן זה שאין לו הרבה אנרגיית חיים. לכן הוא צריך לעבוד את האלים כדי לקבל מהם אנרגיה. כן? שהם יגנו עליו, שהם לא ייחסו עליו, שהם לא... שהם ייתנו לו גשם, שייתנו לו ברכה. בחקלאות וכן הלאה, כן? לכן האדם, באמת, במובן אחד הוא כמו אלה, במובן אחר, האדם הוא חלש, כן? הוא צריך, לכן הוא עושה קורבן, לכן הוא משתחווה, לכן הוא... כי הוא חלש, הוא חלש, הוא צריך גשם, ובלי גשם הוא ימות, או שהוא צריך מים, או שהוא צריך אדמה, או שהוא צריך שמש, או רוח, אני לא יודע מה. פולחן הטבע הוא בעצם תמיד ריצוי של כוחות, כמעט תמיד, כמעט תמיד, בעבודה האלילית העתיקה. זה תמיד ריצוי של כוחות יש להם המון כוח. יש בהם איזו רוחניות מסוימת, אבל יש להם המון כוח. אבל מה שאין באלילות, בוודאי באלילות הקלאסית, אין דבר שנקרא מוסר, או צדק, או טוב, או חמלה, או רחמים. מובן? אלא מה שאנחנו מוצאים זה כוח. מובן? כוחות. כן? אנחנו מוצאים כוחות. האלים, ודאי בעולם העתיק, הם אלים כוחניים. זאת אומרת, הם בעלי עוצמה. בעלי עוצמה, לכן אנחנו צריכים להסתדר איתם. כי הטבע... מה שמאפיין את הטבע זה שהוא בעל עוצמה, יש לו כוח. ולכן האדם האלילי הוא אדם, אפשר לקרוא לו טבעוני, כאילו הוא שקוע בתוך עולם הטבע, הוא חלק מהטבע, הוא עובד את הטבע, הוא רוצה לקבל מהטבע, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להתקיים. יש בזה מימד הישרדותי. עבודת האל, יש בה משהו הישרדותי. כדי להתקיים ולחיות, אתה עובד את הכוחות, את האלים שבתוך המציאות. עכשיו, זה כמובן יכול לעבור כל מיני תיקונים, למשל אחת השאלות המעניינות היא, למשל, האם הינדואיזם, שזה היום דת בהודו, היא כזאת או שהיא קצת משתנה, כי היא לא לגמרי כזאת. יש בה את כל היסודות האלה, כמובן. כן, יש אלילות פשוטה, פשוט משתחווים לפסלים ואלים וכן הלאה, הכל רגיל, אבל, ולחיות ולפרה וזה, אבל מצד שני, יש שם גם איזה ממדים רוחניים אחרים קצת. אז יכול להיות, זאת שאלה מעניינת, לא מזמן דווקא הייתה איזה משלחת של רבנים. שהייתה בהודו, והם הגיעו מזרח עכשיו, ואני לא זוכר מי זה היה זה שיוצא כנראה מנהגי ישראל. ספר מנהגי ישראל? לא שפרבר, איך קוראים לו? לא משנה, הוא חזר ואמר, ההודים לא עובדים עובדה זרה. זה מעניין, זאת אומרת, הוא ישב איתם, הוא אומר, לא, הם לא עובדים. ניסה להגדיר, זה מעניין. בכל אופן, זה אני אומר, כאילו האלילות, ודאי האלילות הקלאסית, זה ודאי זה. כלומר, זה טבע, זה כוח, זה בתוך הטבע, האדם הוא חלק מהטבע, מצד שני הוא חלש, צריך לעבוד את הטבע, אין שום מוסר וכל מה ש... זה מה שמאפיין את האלילות, בסדר? עכשיו, באה התורה, מה היא עשתה? אמרה כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו, אדם אלילי, כשהוא לוקח את הפסוק הזה ומתחיל להתעמק בו, כי גם שם יש איזה סוג של, גם שם יש איזה סוג של בריאה, אבל זה לא בריאה, לא אלוקים יוצר את העולם, אלא העולם הוא איזה מין תהליך של כוחות אלוהים שילדו אחד את השני, מין לידות, זה נקרא קוסמוגוניה, כל מיני דברים כאלה. בתורה כתוב ככה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה אתה מיד מבין? אתה לא צריך יותר מזה. אבל מי שלקח את הפסוק הזה ומתעמק בו, מיד מבין שתרבות שלמה פשוט נמחקה. נמחקה מהעולם. וזה אגב מה שקרה. התנ"ך מחק את כל התרבות הקדומה. מחק אותה, זרק אותה לזבל. העיף אותה מעל השולחן. זה לקח איזה 1,000 שנה, בסדר. יותר אולי, 2,000. ואין, נעלמה התרבות הזאת. למה? כי מה שעשו עושה דבר מאוד פשוט, התורה עושה דבר מאוד פשוט. היא אומרת, אלוקים פה, העולם פה. שלום. כל התפיסה הזאת הלכה לזבל. כל הפנדאיזם והאל בטבע והכוחות, שום דבר, אלוקים ברא את הכל. הוא ברא את כולם, בחיות, את השמיים, הוא ברא את הארץ, הוא ברא את התנינים הגדולים, הוא ברא את הדגים, כולם הוא ברא. אז כולם מה הפכו להיות? פיונים, כולם חיילים. כולם פרועים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שם, הוא בכלל מקום אחר. הבנתם? הטרנסנדנציה שיש בתורה, פשוט ההוצאה הזאת של הטבע, היא פשוט הפכה את הטבע לטבע. זה הכל, פשוט טבע, זה הכל. הדבר השני שקרה שם, דרמטי מאוד, זה המושג שאדם נוצר בצלם אלוקים. זה בכלל דבר מטורף לחלוטין, כי האדם שהיצור הכי חלש, הכי מסכן, הכי עלוב בתפיסה האלילית, כן? כי הוא כל הזמן צריך לרצות את האלים, הוא כל הזמן צריך, הוא העובד שלהם, הוא הפועל שלהם, הוא צריך להכיל אותם וכל זה, כל מיני דברים כאלה. פתאום האדם יהיה צלם אלוקים. פרובו, מילאו את הארץ, גבשו הארץ. עמדו בדגת הים, בעוף השמיים. יש לך מבנה חדש לחלוטין. זאת סתירת לחי לתרבות שלמה, בניית עולם חדש לחלוטין, תפיסה אחרת לחלוטין. אז מה שקרה פה זה שהטבע פשוט כאלוהות, ככוח, פשוט נמחק. הוא הפך להיות חפצה, אם אפשר לומר. גם הוא נהיה חפצה, אם אפשר לומר כך. צריך לדעת, לעבוד, צריך לשוט במים, יודע מה. אבל אתה מתפלל לקדוש, הוא שירת גשם. וכן, הכל משתנה לחלוטין. האדם הוא צלם אלוקי. מה שנולד, שני דברים מהותיים ביותר נולדו עם התפיסה של התורה. האחד זה המוסר. המילה מוסר שייכת אך ורק ליצורים אנושיים. חיות הן מחוץ לעניין. יש יכול להיות חמלה על חיות וכן הלאה, אבל יש מוסר בין בני אדם, זה מוסר. מחויבות מוסרית, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב וכו'. יש מחויבות מוסרית. בני אדם הם יצורים, יש ביניהם מחויבויות מוסריות. האדם מצווה, האלוקים מצווה על האדם. יש לך חובות כלפי המוסר, כלפי האדם. יש לך חובה מוסרית, יש לך אחריות מוסרית וכו'. יש כמובן גם זה צדק. יש כל העניין של צדק, של שוויון, של אחווה, של וכו' וכו' וכו'. האדם הופך להיות יצור מוסרי. דבר שלא קיים בעולם אלילי, כי בעולם אלילי באמת אין הבדל בין חיה, בין חיה לאדם, בין נמלה לזה, כולם, יש איזו מחויבות כלפיהם. כולם יצורים, כן? אבל אין הבדל, למשל, כשמדברים על איזה נזירים, אני לא יודע אם זה בודהיסטים, זה לא בודהיסטים, לא זוכר בדיוק מי, שמולכים ומטעטעים לפניהם את הזה כדי לא לדרוך על נמלים. כן? הם לא יכול, הם לא רוצים דוחה למעלה, אז זה עניין, אני חושב שזה אינטואיסטי, זה משהו, לא יפגוע בקרמה, לא משנה, יש איזה משהו. אז אין הבדל מהותי בין לטאטא כדי לא לדוחה למעלה, או לא לפגוע בבן אדם. זה אותה בחינה. ופה זה בכלל דבר אחר לגמרי. האדם הוא יצור מוסר, האדם של המחויבות מוסרית כלפיו. למעלה, בסדר, כן, כן, לא, לא, לא יודע. אז זה הדבר הראשון שנולד מוסר. הדבר השיר שנולד, דבר מאוד מאוד חשוב, זה היסטוריה. שוב, דבר שלא קיים בעולם האלילי. אין היסטוריה בעולם האלילי. כי המילת המפתח היא טבע. וטבע אין בו היסטוריה. מה שהיה הוא שיר, שמזורחת ושוקעת. ובני אדם מתחלפים. לכן אין היסטוריה. מה זה היסטוריה? היסטוריה זה אומר שיש אנושות, שעל הבמה של האנושות מתרחשים מאורעות, והמאורעות האלה מוליכים את העולם ממקום למקום, יש להם משמעות, יש להם כיוון, יש להם תנועה, יש ראשית, יש המשך, יש אחרית ימים, יש היסטוריה. היסטוריה זה איזשהו הענקת פשר ותהליך, יש תהליך למאורעות שקוראים לאנושות. בעולם האלילי אין מילה, אין מושג היסטוריה, לא יכול להיות מושג שנקרא היסטוריה. כי ההיסטוריה לוקחת פתאום את בני אדם, פתאום לבמה האלוקית, מה זה, מה זה קשור? בוא יודע, ההיסטוריה של החתולים, מה זה קשור? אין, זה אנשים חיים, מתים, זה הכל, יש איזה מין הווה כזה. ולכן גם המושג בריאת העולם, כמושג, זה כמושג היסטורי, מעמד הר סיני כמציאות היסטורית, גאולה ומשיח כמציאות היסטורית, זה מושגים שיכולים להיות אך ורק בעולם של התורה. אז אנחנו עומדים פה בפני שתי תפיסות עולם, חותכות, שונות, מהותית, נלחמות אחת בשנייה, זה מלחמת עולם. העמדה הזאת כשהיא באה, היא פשוט מחקה את העמדה הזאת, בהתחלה בחיוכים ובסוף בחוכים, אין חוכמות, ברור. היהדות עשתה לא כל כך הרבה, אבל אחר כך באו הנצרות והאסלאם ופשוט, פשוט השמידו את אותם דבר. השמידו את זה. בכל מקום שהם באו, או שאנשים נהיו מוסלמים או נוצרים, או שהם פשוט מתו. היהדות, כמו שאתם יודעים, היא לא פרצה מעבר למעגל של ארץ ישראל. היא לא ראתה לעצמה ערך ללכת לאפריקה ואני יודע מה לעשות שם פעולות או של הרג או של מיסיונרית. לא. היא נשארה במתוך התחום. המיסיונריות כן, היהודים היו מיסיונרים, אבל בצורה מתונה יחסית, אפשר לומר. לא הולכו לקצווי עולם. לא משנה, קיצורו של דבר, יש כאן שתי תפיסות עולם שונות שמוציאות אחת מהשנייה בצורה קיצונית. העמדה הזאת בשפה, כל מה שאומרים עכשיו זה דברים מוכרים וידועים בהיסטוריה ו... של הדתות, ואני ממליץ לכם כדי קצת להבין את כל מה שאני אומר עכשיו, וקצת יותר בהרחבה, יש ספר שנקרא לפני היות הפילוסופיה. כן? זה ספר שכמובן יש אותו פה בספרייה, ואם אתם תקראו את הראשית של הספר ואת האחרית שלו, זה שלושה חוקרי תנ"ך גדולים, מהגדולים של ראשית המאה ה-20, והם מנסים להבין מהי המהפכה של התנ"ך, מה הוא עשה התנ"ך. אז בראשית של הספר מציגים את העולם הטרום-תנ"כי, בספר עצמו הם מציגים כל מיני תרבויות שהיו, ובאחרית הם מראים את המהפכה הזאת. בסדר? אז אם תקראו את הראשית ואת האחרית, אתם תראו, בעצם אני עושה לכם מין סיכום של הרעיונות האלה, אבל הם מופיעים כמובן. באין ספור מקומות אחרים. עכשיו, מה השלב הבא? אני יכול להגיד, אין שלב הבא. זהו. אנחנו גילינו את התפיסה הטרנסנדנטית, התפיסה, זה נקרא עמדה המונותאיסטית, ככה זה נקרא. ככה זה נקרא בשפה הזאת, מונותאיזם. זהו, אל אחד, זה לא אלים, זה לא כוחות, זה לא פנתאיזם, זה לא בתוך טבע, זה לא זה, וכולי וכולי. עכשיו אנחנו פתאום מגלים בתוך העמדה המונותאיסטית הזאת שלנו איזה מין סוג של שיבה אל תוך המציאות. מבינים? וזה הדבר שמעורר את כל הוויכוח הגדול. יש פה עכשיו חזרה.
כלומר, כל זמן שאתה אומר, אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, מונותאיזם. אז ברור, הדברים ברורים. פתאום מתפתחת בתוך התרבות המונותאיסטית, בתוך העמדה הדתית המונותאיסטית. זה יכול להיות אצלנו, זה יכול להיות אולי אצל הדתות אחרות, לא משנה, אולי אחרות דתות אחרות לא מעניין אותי עכשיו. נגיד אצלנו, אתה פתאום מגלה עמדות שהן חוזרות במובן מסוים לתוך המציאות. אתם רואים, יש אלוקות בכל. קופץ מיד מי שאומר, רבותיי, מה, אתם חוזרים לעבודה זרה? מה קרה לכם? הרי סוף סוף התפטרו מעבודה זרה, מה אתה מחזיר לי אותה בדלת האחורית? מבינים? אז זה החשש. מה יטען אותו מאמין אלוקי, מונותאיסט, שרוצה כן לחזור לתוך המציאות? הוא יגיד, תשמע, עבודה זרה זה סדרה אחרא, אין על מה לדבר. אבל אני יכול לחזור לתוך, במובן מסוים, לתוך המציאות. של העולם הזה. מה זה לחזור? כאילו לגלות את האלוקי בתוך העולם הזה, ובתוך הגילוי האלוקי שבתוך העולם הזה, אני עושה אותו בצורה כזאת, לא שאני משפיל את האלוקי אל הפולחן הטבע הגס, האלילי, הפרוע, שיכול להיות אכזרי, יכול להיות יצרי, יכול להיות כל הדברים האלה שאנחנו, העולם סבל מהם מאות ואולי אלפי שנים. אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו מאסנו בזה. אלא אני לוקח את העולם הנמוך הזה, ואני עכשיו מתקרב אליו על מנת לרומם אותו ולהעלות אותו. הבנתם? זאת אומרת, יש כאן תהליך של שיבה אל עולם, נקרא לזה הטבע, או המציאות, לא במטרה כאילו להיטמע בו וביצריות שלו ובגסות שלו, אלא ההפך, לרומם אותו ולקדש אותו. עכשיו, בא הרב קוק, הוא אומר כך, היהדות במהותה היא חיבור עולמות. כשהיא אומרת אלוקים פה, היא לא אומרת שאלוקים והאדם, אלוקים מנותק מעולם. היא אומרת, יש לנו מצוות, יש לנו קידוש החיים, יש לנו תורה, יש לנו תפילה, יש לנו מצוות, יש לנו חיבורות. חיבור עולמות בצורה מסוימת, על ידי קיום המצוות, זה הכל. כך אומר רב קוק, אין חוכמה. אבל בתוך זה בעצם מתפתחות עמדות, לא רק של מצוות שמחברות, אם אתם זוכרים, דיברנו קצת על הנצרות, דיברנו על הנצרות, נכון? נכון, דיברנו. אז הביקורת של רב קוק על הנצרות מהי? שהנצרות הפרידה את העולמות לגמרי. זאת אומרת, נגיד, היא לוקחת את הדבר הזה, היא לא מאמינה, אחרי שכאילו היא יצאה מהאלילות ומגיעה לעולם הזה, היא כבר לא מאמינה שהעולמות האלה יכולים, האלוקים, העולם והאדם יכולים להיות בקשר ביניהם, כן? ואז מה שהיא עושה, היא עושה סוג של הפרדה. מה זה אומר הפרדה? היא אומרת ככה, חיי החולין, חיי הארץ וכו', יש בהם מספיק פגמים והם יותר מדי נחותים וכו', והעולם האלוקי, העולם הרוחני, יותר מדי גבוה, ולכן היא יוצרת הפרדה בין השמיים לבין הארץ. זה פחות או יותר הביקורת של רב קוק. ונצרות יש עוד כמה ביקורות, אבל זה הביקורת העיקרית. אומר רב קוק, אבל התורה שלנו היא לא כזאת, התורה שלנו מחברת את העולמות. אנחנו כל הזמן טוענים שהמצוות מחברות, הנצרות ויתרה על המצוות. אנחנו מחברים את העולמות, אנחנו אומרים שאפשר לקדש את האכילה, אפשר לקדש את חיי המשפחה, אפשר לקדש את המדינה, אפשר ליצור פוליטיקה, אפשר ליצור חברה, אפשר ליצור צבא וכולי וכולי. אנחנו מחברים, 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 מחברים כל הזמן. ברור? איך מחברים? יש לו מצוות. זה הכלי העיקרי של החיבור. המצוות באות ומקדשות את מחנה. יש מצוות שקשורות למחנה הצבא. יש מצוות שקשורות לקהילה, של לצדקה. יש מצוות שקשורות לחברה, לידע, לכלכלה, לא משנה. אנחנו, האידיאל שלנו, קידוש החיים. זאת אומרת, קוק בפשטות, וכולם מסכימים, זה כמובן, זה הסכמה טוטלית. בא עכשיו הרב קוק ודעימי, כלומר, כל העמדות האלה של מה שקרוב, אנחנו קוראים לאיזו פננטאיסטי וכולי. והן אומרות, לא רק שיש לנו מצוות שמחברות, אלא הן אומרות, תדע לך, יש תפיסה אלוקית. התפיסה הזאת, שאומר, מציגה את הדברים, בסדר גמור. אבל אנחנו יכולים להעמיק בדברים עוד יותר, ולגלות תפיסה שמגלה את האלוקי השורה בכל מקום. עכשיו, זה לא רב קוק ממציא את זה, ואנחנו יכולים למצוא את זה כבר בחב"ד, בחסידות וכו', דרך הביטויים אין עוד מלבדו, כל מיני ביטויים כאלה שהזכרנו אותם פעם שעברה. זאת אומרת, אתה פתאום אומר, שמע, הכל יש בו אור אלוקי. עכשיו, כשאתה אומר בכל יש אור אלוקי, תשימו לב מה יכול לקרות, כן? אתם מבינים? זה המקום העדין. כל מה שאתה אומר, אלוקים פה, והעולם פה, אדם פה, צלם, הוא דומה וכו', הוא צריך לעשות תפקיד, צריך לחבר, בסדר, הכל. 100%. ברגע שאתה אומר, הכל יש באור אלוקי, כן? אז מי שאוזניו רגישות, מה זה? מה זה? עוד מעט תגיד לי שערים קדושים, הגנגס קדוש? מה עשית לי? מבינים? מיד הוא נרתע לאחוריו, אומר, אדוני, אני לא יכול להתקרב לזה. הוא אומר לו, הרב קוק, או נגיד הבעל שם טוב, או אני יודע מי חבד, או מי שלא משנה מי. תגיד לו, אדוני, לא להיבהל כל כך, חס וחלילה. אני לא הולך להגיד לך שאנחנו הולכים להגיד שההתנהלות הטבעית של העולם היא התנהלות שלילית. וכשאני אומר את הדבר הזה, אני רוצה לומר שכאילו אני חווה את האלוקי בצורה כזאת, שהמציאות הטבעית, הפשוטה והגסה כאילו מתפוגגת אל מול העוצמה של האור האלוקי השורה פה. הבנתי מה קורה? זה אפשרות אחת. זאת אומרת, אני לא לוקח את האלוקי ומכניס אותו לתוך גסות הטבע ומשרה אותו שם, שזה תהיה אלילות. אלא אני כאילו מרחין את המציאות ואני רואה רק את האור האלוקי ששורה בכל מקום. ההפך, כל הדברים האחרים, הנמוכים, הם כאילו מאבדים בכלל את טעמה, בגלל שאני רואה אור אלוקי ששורה בכל מקום. אתם מבינים? זה בדיוק הפוך. לא האלוקי שוקע בתוך הטבע, אלא הטבע או המציאות כאילו שוקעת, או הייתי אומר, מתפוגגת אל מול עוצמת האור האלוקי השורה בכל. אז כמובן, איפה זה ואיפה עבודה זרה? זה כמובן, זה היפוך גמור של עבודה זרה. אז זה יהיה פתרון אחד. בסדר? אז הפתרון האחד יהיה, אנחנו קוראים לו בשפה התיאולוגית הזאת, קוראים לו בעצם הקוסמיזם. הזכרתי את זה פעם שעברה, נכון? הזכרתי את הקוסמיזם. זאת אומרת, אני לא מטביע את האלוקי בתוך המציאות הקונקרטית, אלא ההפך, אני מרחין את העולם וטוען, אין עוד מלבד. זאת עמדה, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שזה לדעתי לא הרב קוק. הוא לא מחזיק בעמדה הזאת, והוא גם לא מה שאני הולך להגיד לומר עכשיו, אבל הוא קרוב למה שהולך לומר עכשיו, אחרי זה אנחנו נראה מה שהוא אומר. העמדה השנייה תבוא ותאמר כך, אני לא לבוא ולומר, הכל כאילו נעלם אל מול האור האלוקי, זאת מדרגה רוחנית עצומה. יש אנשים שחיים במדרגה הזאת. יש אנשים שחיים במדרגה הזאת. הם פשוט נמצאים באור. שוב, חיים באור. זאת עמדה. אבל הרב קוק, העמדה שלו באופן כללי, הוא יטען כנגד העמדה הזאת, הוא יגיד, הוא לא אומר את זה בשום מקום בצורה רשמית כזאת, אבל זה נראה כאילו הוא יכול להגיד את זה. הוא יגיד, זה נכון, אבל נעלם לי משהו, הפסדתי משהו. ברור שזה לא האלילות. מזה כבר נפטרנו. אבל מצד שני, לא נשאר צבע. כלומר, מה שקרה זה התפוגגות המציאות כולה השאירה אותך אם אין עוד מלבדו, אבל בעצם המציאות הקונקרטית נעלמה לך לגמרי. לכן יכולה לבוא פה עמדה שהיא עמדה יותר מעודנת, יותר מרוככת, והיא תאמר כך, האלוקי בכל. או איזה ניסוח קצת אחר, לא משנה, ויש לזה כל מיני שמות, והרעיון יהיה לומר כך, כשאני עומד מול מציאות, היא לא מתפוגגת ונעלמת לי. אלא היא מתחיה באור אלוקי שבתוכה, אני רואה את כל הצבעים, שימו לב להבדל. פה אני אראה רק את האור הלבן. פה אני אראה את כל הצבעים. תגידו, אם אתה רואה את כל הצבעים, שמע, זה מתחיל להיות מסוכן. נכון? הוא אומר, לא, אני לא רואה את הצבעים באיזה מובן של אלוחות וכו', אלא אני רואה איך כל הצבעים נובעים מהמקור האלוקי האחד. כלומר, איך הם נובעים מן האור הלבן. זאת אומרת, כשאני אצעק אין עוד מלבדו, אני אומר את זה כשאני רואה את כל הצבעים, את כל הגוונים, כדי להבין את היופי של העמדה הזאת, למשל תחשבו על התזמורת, נכון? מה עושה התזמורת? התזמורת זה לא אין ספור כוחות הנאבקים אחד עם השני, ושאני אומר כל כוח הוא מצוין, אלא אני רואה את העוצמה של המוזיקה, איך היא באה לידי ביטוי במגוון עצום של כלים, וכל הכלים מנגנים ביחד קולות שונים, אני רואה את צבעוניות ומתייחד עם זה את האחדות האלוקית ששורה בכל, אז מצד אחד הכל מתאחד, ושימו לב להבדל העצום בין זה לבין התפיסה הילית, הכל חלק מאחדות אחת, אבל מצד שני, אני לא אומר שזה מוניזם במובן הזה שזה הכל הומוגני, אלא צבעוני, עשיר, הרמוני, כן? אחדותי, ויחד עם זה מגוון לכל וכו' וכו'. הבנתם? זאת עמדה שהיא הכי מפותחת שיכולה להיות. מבינים? כי היא בעצם לא מפסידה כלום. היא העמדה הכי מתקדמת, היא הכי עמוקה. כי מצד אחד שתופסת את האחדות האלוקית, היא כל הזמן נמצאת בקשר עם האחדות האלוקית האינסופית. מצד שני, היא רואה את ריבוי הגוונים האינסופיים. היא קושרת את העולמות הכי מורכבת והכי עמוקה, והיא בעצם נמצאת ב... זה... אין לך דבר יותר נשגב מזה. נכון? זאת עמדה הכי, הכי מתקדמת שיכולה להיות. לא יכולה להיות עמדה יותר מתקדמת בעמדה הזאת. כי היא לא מפסידה כלום. אתם רואים, תסתכלו על כל מה שאתם רואים פה על הלוח, תראו, זאת העמדה שהיא לא מפסידה כלום. היא גם נמצאת בקשר הכי עמוק עם המקור האלוקי אינסופי. היא גם חווה את המציאות. היא קושרת בצורה הכי עמוקה את המציאות אל האלוקי. היא רואה את האלוקי בכל דבר ודבר ממש. היא רואה את הריבוי, היא רואה איך הכל מתאחד. היא רואה את האחדות ואת הריבוי ואת ההרמוניה. בקיצור, זו תפיסה הכי מתקדמת שיכולה להיות. אבל אני חושב. ולא רק אני. בסדר, עכשיו שאלה איך לקרוא לעמדה הזאת, כן? הכי נוח לקרוא לעמדה הזאת זה פן-אנתאיזם. שזה אומר שהעולם הוא, העולם הוא באלוקים. מה הכוונה העולם באלוקים? זה אומר שאנחנו נמצאים בריבוי, אבל אנחנו כל הזמן רואים איך האחדות שורה מעבר לו, וכל הזמן העולם שואף אל האחדות. אתם מבינים? יש כל הזמן איזה מין... זה לא המציאות הקונקרטית היא האל, שזה פנתאיזם, אלא המציאות הקונקרטית היא כל הזמן נמצאת באיזה תנועה, או באיזה שאיפה, או בחיפוש, או היא רוצה לגלות את האחד האלוקי האינסופי שמסתתר בתוכה. אתם מבינים? אז יש בזה איזה יסוד טרנסנדנטי, יש בזה יסוד טרנסנדנטי, כי היא כל הזמן אומרת, זה לא מה שעכשיו זה אלוקים, אלא מה שיבוא, מה שיתגלה, אז אתם רואים כבר איך האלוקי, כאילו הוא מעבר לעולם, העולם הוא עדיין, הוא לא אלוקים, אלא הוא כל הזמן כאילו נמצא ברדיפה, בניסיון להיות מוכלל יותר, עמוק יותר, אחדותי יותר, שלם יותר, וכו' וכו'. הוא כל הזמן נמצא בתנועה הזאת. מצד שני, האלוקי והעולם הם לא נפרדים. זה לא שאלוקים שם והעולם פה. כל הבעיות שרב קוק העלה בקטע הזה שראינו קטע ד', אנחנו ויתרנו על כל הבעיות האלה, מכיוון שהעולם הוא חלק, הוא כבר גילוי אלוקי. וכל תנועה שאנחנו עושים היא כבר איזה מין התאחדות הולכת וגדלה, והתגלות הולכת וגדלה של האלוקי בתוך המציאות שלנו. לכן, העמדה הזאת נחשבת, לדעתי בצדק, כעמדה הכי מתקדמת מבחינה דתית. עכשיו תגידו מה יגידו האחרים, שאמרתי הכל לגיטימי וכן הלאה וכן הלאה. כן, אז בסדר, כולו הכל לגיטימי, אבל אני חושב מבחינת, לא מבחינת העמידה מול השם, אלא מבחינת הנקיות והעוצמה והאחדות והתפיסת כל העולמות ביחד, לא עכשיו מבחינה מחשבתית, מבחינה קיומית הכל, חוץ וכמובן מעבודה זרה ובנה, לא, לא מדבר על הדברים, מדבר הדברים בתוך העמדה היהודית. הכל כמובן לגיטימי, אבל אני אומר, בעיניי העמדה הזאת, ואני אומר שוב, לא בעיניי. אם אתם רוצים, אני גם אפנה אתכם לעוד איזה מאמר מאוד מעניין, מאוד מעניין, לא כל כך קל לקריאה, וזה הערך אלוקים באנציקלופדיה עברית. כן? זה ערך מאוד מעניין, יש לו כמה וכמה נושאי משנה, על מה שאני מתכוון אליו, זה הקטע שנקרא בפילוסופיה. כן? יש שם בתנ"ך, בדתות, באסלאם, בנצרות, בהיסטוריה, באלילות, לא יודע. יש שם כל מיני דברים. אבל בפילוסופיה. אם תקראו את הקטע, זה לא ארוך, זה לא ארוך, זה משהו כמו, לדעתי, 4 או 5 עמודים, צפופים, נכתבו על ידי מישהו, זה מאוד מעניין, לייבוביץ' אז היה ערך את הוא ערך את האנציקלופדיה העברית באותה תקופה, כנראה הוא לא מצא מישהו בארץ יכול לכתוב כזה מאמר. כי רוב הערכים כותבים אנשים ישראל, ישראל. כנראה הוא לא מצא בארץ מישהו שראוי לכתוב את זה. והוא פונה למישהו באנגליה, אני חושב, שהוא כותב מאמר מלומד ביותר, כנראה תרגמו את זה מאנגלית, מישהו עכשיו תרגם את זה מאנגלית. וזה באמת מאמר משובח, פשוט משובח. מאוד מאוד משובח. מרוכז מאוד, מרוכז מאוד. אתם יכולים לקבל שם, אתם, פחות או יותר מה שאני אומר לכם עכשיו, אני חושב, אתם תראו שם את ה... מי שירצה להרחיב ולעיין שם. כן, זה, אני חושב... פוקח עיניים. זה לא קל לקרוא, כי צריך שם רקע פילוסופי כבד, אבל זהו. בסדר? אז זה העמדות של מה שאנחנו רואים פה. עכשיו, אז בגדול אם אפשר לומר, איפה נמצא הרב קוק? כן? מבחינת כל התמונות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, אז ככה. זה כמובן נפסל, אנחנו מורידים את האלילות, כי זה הדבר שרק מביא להריסת האדם. אז אין לנו פה, זה לא... אין לנו פה מה... זה אדם לא מתקדם, נכון? הוא עובד את הטבע, הוא רק שורד. פה האדם כל הזמן מתעלה. האלוקים, הוא כל הזמן מתעלה אל האלוקים, שהוא מקור הצדק, מקור החסד, מקור הטוב, מקור שלמות. אז כל הזמן הוא מתעלה. אז זאת עמדה שלנו. יפה, אומר הרב קוק. כן, אבל פה יש איזה מרחק שבלתי ניתן לסגירה, אז הוא עובר פה פער, הקטנה, קנאה וכו'. הוא עובר לאזור הזה. כן? באזור הזה הוא מציג לנו את העמדה הזאת. נכון? אין עוד מלבדו. הוא אומר, גם זה איננו מתאים לכל תנאי העושר הגנוזים בסתרי הלב. כן? ואז הוא עובר לעמדה הזאת. ואת העמדה הזאת, הוא אומר אותה באיזושהי שפה מיוחדת. כלומר, לא בדיוק כמו שאני הצגתי אותה, אלא בצורה טיפה אחרת. זה פחות או יותר המהלך של הרב קוק. עכשיו, זה יותר מורכב ממה שאני מציג את זה, כן, זה יותר מורכב מכיוון שיש בזה גורם נוסף שבכלל לא הצגתי אותו, שמופיע הרבה מאוד בקטעים הרלוונטיים, וזה המושג שהוא קורא לו אידיאלים. יש מושג שבכלל לא הזכרתי אותו פה, אז צריך להקדיש לו זמן, אני לא אכנס לזה עכשיו. בסדר? אז עכשיו, מה שאנחנו נעשה, כיוון שהשעה די מאוחרת, אנחנו רק נקרא, למרות המבצע הגדול שעשית, שצילמת לנו את העמוד השני, כן? מה שאנחנו נעשה, אני אתן לכם את ה... לקרוא, אנחנו נקרא ביחד את קטע ה' שאת חציו פחות או יותר קראנו, ואז הוא מציג לפנינו שתי דרכים, ותראו איך הקטע בנוי מאוד יפה. הוא שולל את העמדה המונותאיסטית, בסדר? זה אנחנו ראינו, הוא קורא לזה קנאה וכן הלאה, הוא שולל שוב. זאת לא שלילה במובן מטאפיזי. הוא אומר, אם זה מחולל דברים, בני האדם קשה להם עם זה וכו' וכו'. ואז הוא מציג שתי נתיבות, כלומר שתי דרכים אלטרנטיביות. שתי הדרכים האלטרנטיביות מזכירות לנו את הפסקה, את המשך הפסקה ד', את המשך קטע ד'. כמו בשורה שלישית בקטע ד', ומפני זה יש נטייה בנפש לציור של האחדות הכוללת המכרת רק את האלוקות. זה אפשרות אחת. אבל בפסקה השנייה בדלת כתוב, אבל גם דעה זו אינה מתאימה לכל ירד, אז הוא מציג עמדה שנייה. בסדר? מה שקורה בקטע ה' זה שהוא מציג לפנינו את שתי העמדות האלה, את שתי העמדות האלה, אבל הוא לא שולל את העמדה השנייה. הבנתם? בעוד שבקטע ד' הוא אומר, הדעה השנייה היא ככה, ומעדיף עמדה אחרת, פה הוא פותח את שתי העמדות ומשאיר אותן פתוחות. בסדר? זה מה שקורה פה. אז בואו נראה את זה בזריזות ונסכם את העניין. לכן ככה. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, קנאה מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשכים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירו, מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. אבל ישנה נרדמה היא במחווי הנפש האנושית ויוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצורת האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקינה שאינן מתלבשות כי הם בלבוש נוחי, ונושאות עליהם תמיד שם זר. אם כן, יש סוג של קינה מוזר. הקינה המוזר הזאת היא הקינה באלוקים. האדם מקנה באלוקים על אושרו אינסופי, על שלמותו המוחלטת. הקינה הזאת גורמת עקמימות הדעת, חשרת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם עוסקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת כדי להסיר מהנפש הכואבת החולת הרכב את העוקץ של הקינה, דוקר נורא, דוקר נורא, נקודה. בסדר? אז הוא אומר, זאת העמדה הזאת, ויש את הבעיה של הקינה. יותר מבינים, פחות מבינים, לא משנה, אתה רואה שרב קוק אומר, זאת עמדה בסדר, אבל היא מחוללת את זה. אין מרפא למחלה זו, כי אם הערה עליונה של דעת אלוקים בבירור ובעומק עליון. אנו חייבים לפתח עמדה דתית חדשה. הנתיבות המיוחדות, בייחוד להסרת הנגע של הקינה הזאת, שבהסרתו ניפטר גם מכל התולדות הרות של הלבושים השונים שנתלבש בהם, עד מחלת הכפירה המשועממת, המתפשטת בעורי דורם תוחלת הזמן, הנתיבות עלינו שתיים מהן. הוא חושב שכל הכפירה, שימו לב, כל הכפירה היא תוצאה, פה, לא, יש לו כמה הסברים לכפירה. הוא אומר, הכפירה היא תוצאה של תפיסה דתית שאיננה מתאימה לרחשי הלב של האנשים. לכן אנחנו חייבים לפתח את העמדה החדשה. מהם הנתיבות? האחת היא נתיבה מדעית טהורה והשנייה מדעית מוסרית. הוא מתחיל בראשונה. הנתיבה המדעית מבררת שההבדל שבין אלוקים ועולם תלוי רק בדעה והשגה ואורחות חיים. כל מה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוקי, וברוממותו העליונה של האדם, שימו לב, זה תהליך תודעתי, דעה, תהליך של התודעה. ככל שאדם מתרומם, מוצא הוא שהכל הוא כלול באלוקים, והעצמיות הפרטית של כל פרט בפרטי הוויה, איננה כי מתגלות אלוקות הזורחת בגוונים שונים לפנינו. שימו לב כמה זה דומה למה שהצעתי לכם פה. כל מה שאנחנו רואים זה רק גוונים של גילוי אלוקי. יש אור לבן, יש אחדות. וכל מה שאנחנו רואים זה רק גוונים של זה, זה התזמורת. הכל הריבוי, כל הגיוון, כל השפע, הוא רק של האחדות הזאת. ולפי זה כל העושר אלוקי הוא לא עושר של הכל. כלומר, אין פער בין העולם לבין אלוקים. אנחנו פרטים, מה אנחנו? אנחנו גילויים אלוקיים. אז מה? זה הכל בסדר. והעושר הולך ומתגדל, כל מה שהאידאה האלוקית הולכת ומתבררת. וזהו סוד העונג הנעלה של השגה האלוקית, שהולך וחש את עושרו העליון, את שלמותו הנצחית, המלאה חדווה ועוז, ואין כמקום משום קינה. נקודה. זאת אומרת, איך אתה פותר את הקינה? צורה מאוד פשוטה. אנחנו כולנו גילויים אלוקיים. אתה עצמך גילוי אלוקי. וככל שאתה יותר תתעמק ויותר תעמיק, אתה תראה כמה שאתה בעצם רק גוון שחושף את האחדות האלוקית האינסופית, ואתה אחד הגוונים של האחדות. אתה מתמלא באושר, מכיוון שאתה עצמך, אתה לא משהו אחר, זה לא שאלוקים שם, אלא אתה חלק, האלוקים מתגלה בך, אתה עצמך חלק מהגילוי האלוקי. עכשיו, זה לא מוביל לקלקול חס ושלום, מכיוון שכל הזמן אתה מרגיש את המקור האלוקי שעליו אתה שואף, כל הזמן זה מקדם אותך, מעלה אותך ומרומם אותך, כי אתה רוצה לצאת מהפרטיות, מהקטנות, מהגסות, מהאגואיזם. כלומר שכל הדברים האלה, זה מרחיק אותך מהאחדות, מרחיק אותך מהמקור האלוקי, מהקדושה ומהרוחניות ומהנשגבות. מובן? לכן יש בזה רק דבר שמקדם את האדם כל הזמן, ומצד שני אין בזה את הבעיה של המונותאיזם. בסדר? זאת אפשרות אחת. הנתיבה השנייה, היא מדעית מוסרית. כאן אנחנו רואים שהוא מתקרב לפסקה השנייה בקטע ד'. מה הוא אומר? שהשלמות וחיוב המציאות האלוקית תלויה במידת הצדק החופשית. זה לא עניין של תנועה תודעתית, שאתה צריך לשנות את התודעה שלך ולחשוף את היותך חלק מהמקור האלוקי, אלא זו תנועת רצון, לא תנועת דעת ותודעה. מובן? זה תודעה של, תנועה של רצון. זה לא מדיטציה, שאתה עושה תהליך התבוננות, אלא זה תנועת שינוי הרצון. זה משהו יותר שקשור לחיים ולמציאות. הוא אומר, תלויה במידת הצדק החופשית, וכל מי שיעלה את חופשיות רצונו באותה מידה של צדק מלא, אתם רואים? לתקן את הרצון. לא לרצות את הדברים הנמוכים. שאלוקים הוא הרי נעלה בחפצו השלם בצדק החופשי המוחלט, כל מי שמתקרב לזה, הרי הוא משתאב בגוף הדמלכה וקונה לו את השלמות האלוקית, מצד ביטולו אל האור האלוקי בעונג פנימי. שימו לב, זו תנועת רצון. אתה פתאום מרגיש שאתה, הרצונות שלך הם חלק מהרצון האלוקי אינסופי. זו תנועה דרך הרצון. ואין שום מעצור לשום נמצא לרומם את חפצו החופשי, למרום הצדק האלוקי. כלומר, אתה חופשי ברצונך. יש לנו צדק, יש לנו חופש רצון.
וכפי אותה המידה שלה מתקרב למידת הצדק האלוקי, הרי הוא מתעלה ונעשה איש אלוקי. ונמצאת, השלמות האלוקית מחויבת לאלוקי מצד הצדק החופשי שלו, שזכות השווה לכל, שאין מקום לקנאה. הבנתם? זאת אומרת, מתי נובעת קנאה? כשאתה אומר יש פער בלתי ניתן לגישור, אבל אתה אומר, לא, אנחנו כולנו, אני קורא לזה ככה אצלי, בתפיסה שלי, אנחנו רסיסי הרצון האלוקי. אתה, כל מה שאתה רוצה, כל כוח הרצון שלך הוא זה רסיס אלוקי. אתה יכול לקחת ולהקטין את זה, ובסוף לרצות את הדברים הכי קטנוניים. שכל הסיפוק שלך בעולם יהיה מאיזה משהו מאוד מאוד קטנוני. בבקשה, בבקשה. כל הסיפוק שלך, אנחנו רואים ילד קטן, שכל השמחה שלו מסוכריה. אתה אומר, וואו, בסדר, יפה מאוד. אומר לך, הרב גוג, תדע לך, יש לך חופש הרצון. אתה יכול לרצות דברים גדולים. אתה יכול לרצות דברים הכי גדולים בעולם. אתה יכול לרצות את האור, שיהיה אור לכל, אחדות לכל, שמחה לכל, עושר לכל. חופש, חירות, התעלות וכולי, זה מה שאתה רוצה. תעלה את הרצון שלך, וככל שאתה רוצה יותר בחופש שלך להגיע למקור האחדותי, ככה אתה משתאב בגוף המלכה, זאת אומרת, ככה אתה בעצם מתאחד. זה הכל, זה כי העצמות של האדם לפי הפסקה הזאת, העצמות שלנו היא כמעט, אפשר לומר, הרצון שלנו. אם אתה משנה את הרצון שלך, אתה בעצם משתנה, אתה נהיה בעצם במקום אחר, אתה עולה בסולם של ההוויה. אז הוא אומר, כאילו יש לך שתי דרכים, או בהתבוננות ולהגיד שהכל פה, אם אתם זוכרים את הביטוי סמיות עיניים שהופיע בקטע ד', נגיד אני מסלק איזה תבלול מעליי, או לשנות את הרצון שלך, זה שינוי. ומקטע ד' אנחנו רואים שרב קוק מעדיף את הנתיבה השנייה. זה די ברור. כאן הוא שם אותם אחת יד השנייה. הוא לא מעדיף אף אחד על השנייה. בקטע ד' הוא אומר, הוא מעדיף את העמדה הזאת. וזה מאוד מעניין, שהרב קוק בעצם מטה את הכף. הוא נמצא בתוך העמדה הפננתאיסטית, זה בטוח. אבל בתוכה יש לו שתי אפשרויות. או דרך תיקון הרצון, ההתעלות, השינוי, או דרך שינוי התודעה. הוא מעדיף את שינוי הרצון, והוא טוען שזה יותר מתאים. עכשיו, למה זה יותר מתאים? במה ההבדל בין שתי התפיסות? זה מקום לדיון אחר. אנחנו יכולים להרהר בדבר, לחשוב על הדבר. כל דבר זה בשלב אחר, אבל זה העדפה של הרב קוק. הוא חושב שהשינוי יכול לבוא על ידי תנועת רצון חופשית. אנחנו באמת חופשיים, אנחנו באמת יכולים להשתנות, ואנחנו יכולים בתוך האור הזה, אנחנו יכולים לעלות או לרדת. אנחנו חלק מהאור, אבל אתה יכול להיות כאילו בה. השכבות החיצוניות שלו, או בשכבות הפנימיות שלו, או להתקרב. והדרך פתוחה, הדרך פתוחה לכולנו. הוא מעביר את משקל הכובד אל הרצון מהתודעה. זאת ההחלטה של רב קוק. אני חושב, זה נושא גדול, אנחנו לא נקדש, בזה נסיים, אני רק אומר, אני חושב שהרב קוק, התפיסה דרך התודעה, נתפסת לו כמשהו מאוד רוחני, מאוד עמוק, אבל הוא חי, תחשבו, תקופת החלוצים, אנשים בונים את הארץ. נורא קשה, תחשבו, אתה עוד לא שאתה בא לחלוצים בכנרת, אתה מעמיד אותה, אומר להם, תעשו התבוננות, אין עוד מלבדו, הכל סמיות עיניים, אתם מבינים? זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה לא עובר מסך. בעולמות מסוימים כן. תלך היום, היום תגיד זה לאנשים, הם יקבלו את זה. יש היום יותר אנשים, הרבה מאוד אנשים שיקבלו את זה, ההפך, אין ספור אנשים עושים היום מדיטציות. אז אולי יכולים לקבל את זה יותר, אבל בתקופה שהוא נמצא, זו תקופה של מהפכות חברתיות, אדירות. כל העולם סוער. הוא לא יכול לבוא להגיד לאנשים, לא יכול, לא משהו לא יכול להתקדם, הרי כל המטרה היא לקדם את העולם, להעלות אותו. הוא אומר, זה לא מפה. אתה צריך לחדור מכיוון אחר. יגיד לו, רבותיי, כל מה שאתם עושים, הבאת הצדק החופשי, אתם רוצים, מה הם רוצים להביא אם לא צדק? נכון? מה הם עושים? רק צדק, זה מה שהם דיברו. נכון? אומר להם, זה עצמו חלק מההתעלות האלוקית. אתם מתחברים. תשנו את הרצון שלכם. תעלו למקום הגבוה באמת. מבינים מה שהוא עושה? מחבר את הכל דרך
הוא מכניס את כל היסוד הפננטיסטי העמוק הזה, האינסופי הזה, הוא מחדיר את זה לתוך המציאות הקונקרטית שהוא עומד מולה. לכן זה כל כך חזק.